השיעור ללמד כסלב בשנה פשוטה. ביום הזה מתחילים מתחילת פרק ה' בדף ת' עמוד א' למילים ולתוספת ביור, והשיעור מסתיים בעמוד 18 למילים מכל צד ופינה.
פרק ה' ולתוספת ביור באר היטב לשון תפיסה. מה דיברנו פה בעצם בזה, כמעט בזה התחלנו את השיעור, וזה היה גם כתוב כמה שורות קודם, שכל הצמצום הזה שבורא עולם צמצם את עצמו לתורה ומצוות בעולם הזה, יש לזה מטרה אחת, שנפש בעולם הזה תוכל לתפוס אותו. איך היה הלשון שאמרנו קודם? אמרנו, לית מחשבה, מחשבה תפיסה בי כלל, שום מחשבה אומר אליהו הנביא לא יכולה לתפוס, אבל יש מקום אחד שכן אפשר לתפוס. איפה?
תורה.
בתורה ומצוות. מה זה נקרא לתפוס? מה פירוש המילה לתפוס? כאן הוא יסביר מה המשמעות של תפיסה בתורה. נבין אומר לתוספת ביור בהר היטב לשון תפיסה. בוא נבין מה הפירוש שאומרים שאי אפשר לתפוס, אבל בתורה כן אפשר לתפוס. מה זה נקרא לתפוס? מי משתמש? מי היה הראשון שמשתמש בביטוי הזה תפיסה? שאמר אליהו. אליהו הנביא אמר, וזה כתוב כמו שאמרנו קודם בהקדמה לזוהר, לית מחשבה תפיסה בך. אז אליהו הנביא השתמש במילה תפיסה בצד השלילי, אין מחשבה שיכולה לתפוס אותך. אנחנו אבל הסברנו שבצד החיובי יש כן מקום שאפשר לתפוס. איפה אפשר לתפוס אותו? בתורה ומצוות. מה זה נקרא לתפוס? עכשיו יש כאן כמה שורות שאם נקרא את זה ככה, רק לקרוא את ה-4-5 שורות, אפשר להסתבך ולא למצוא ידיים ורגליים איפה לשים את הפסיק ואיך לקרוא את הקטע הבא. ודאי, מחשבה של תורה תופסים, ומחשבה סתם והשגה למעלה לא תופסים, זה בדיוק הנקודה. יש כאן כמה שורות שלא רוצה לקרוא את זה ואז להסביר, כי אם נקרא את זה אנחנו נאבד את עצמנו. קודם כל אני רוצה לדבר בעל פה כמה, נדבר כמה רגעים על הרעיון, ואז נקרא בפנים ונבין מה כותב כאן אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אומר, בואו נראה מה התהליך שעובר על יהודי שיושב ולומד תורה. אם תרצו, אותו תהליך לכאורה מתרחש גם כשלומדים חוכמות אחרות, לאו דווקא תורה. אבל פה אנחנו נדבר על לימוד התורה. מה התהליך השכלי שעובר על אדם כשהוא לומד תורה? אז מתרחש תהליך כזה. נזכור את הביטוי, מחבק את המלך ומלך מחבק אותך. אתה מוקף בתורה והתורה מקיפה אותך. אני אקדים איזשהו מונח קודם. אנחנו מוצאים שאדם לפעמים אומר, אל תפריע לי, אני כרגע מונח בעניין. לפעמים אדם אומר, תפסתי את העניין. בוא נבין פשוט פירוש המילים. כשאתה אומר אני מונח בעניין, מה פירוש? אני מונח, אתה לוקח משהו ומונח בתוך הכלי. פירושו שהכלי עוטף אותך ואתה מונח בכלי. כשאני אומר תפסתי את העניין, מה התרחש כאן? תהליך הפוך. תפסתי פירושו שהדבר נמצא בי ואני תפסתי אותו. בצורת למידה אנחנו מוצאים שיש שלבים שאתה מונח בדבר, פירושו שאתה מוקף על ידי הדבר, ויש עליו שאתה אומר אני תפסתי את הדבר, פירושו שהדבר מקיף אותי. תפסתי, אז אני כן, אז אני מקיף. עכשיו התהליך מתרחש בהדרגה בצורה כזו. אדם שומע נושא פעם ראשונה, שמעתי את הנושא, על פניו ככה נראה לי שהבנתי בכללות על מה מדובר. אם הבנתי על מה מדובר בכללות, אם תפסתי על מה מדובר, אז מה קרה פה? הדבר נכנס אצלי ואני מקיף עליו. אחר כך אני יושב עם עצמי ואומר, רגע, בואו נחשוב, מה בעצם אמרו פה? לא מבין את זה, לא מבין את זה, זה לא מסתדר, זה לא מובן, זה סותר למשהו אחר, יש דברים שאני ידעתי פעם הפוך ופה פתאום שמעתי ככה, זה לא... ואז מה קורה? אתה אומר, לא, צריך לשבת ולהתחיל להיות מונח ולראות מה בעצם קורה פה. אז מה קורה? בשלב הזה, פתאום התהפכו היוצרות. אם לפני זה תפסתי בכללות העניין, תפסתי, פתאום אתה רואה לא תפסת כלום, אתה בכלל מבולבל ולא יודע לא כאן ולא פעם. אתה מתחיל להיות מונח בדבר, ואז מה קורה כשאתה מתחיל להיות מונח בדבר? הדבר מקיף אותך ואתה מונח בו. אם זכית וירדת לעומקם של דברים, קלטת את הדברים, כל הסתירות התיישבו לך, הכל נהיה אצלך ברור ומסודר, אז מה קרה עוד הפעם? תפסתי את הדבר. התהליך הזה זה תהליך שמתרחש שאדם לומד תורה, יש מצב שאני תופס את הדבר ויש דבר שאני תופס את זה. אם אני לומד תורה, אם הדבר מתרחש בשכל סתמי, בסדר, הבנת, היית מונח בזה, אבל אמרנו שתורה זה לא סתם שכל. מה זה תורה? זה אורייתא וקודש הבריחו כל אחד. אז אם בשלב הראשון מה קרה? שאתה אומר, תפסתי את העניין, בכללות העניין מונח אצלי, אז מה קורה? העניין מונח אצלך. אלוקות מונח אצלך בראש. התורה אצלך בראש, אז הקודש הבריחו אצלך בראש. אחר כך בשלב השני אתה אומר, לא, אני צריך להיות מונח בזה, קצת להעמיק יותר, אז מה קורה? הפוך. אני מונח בתורה, אז התורה מקיפה אותי. ואז בשלב השלישי, שוב, ברוך השם, תפסתי זה בשלימות, אז יוצא הפוך. זאת אומרת, זה נקרא תפיסה אמיתית. בגשמיות אין דבר כזה. ברוחניות, בלימוד, יש ישר והפוך. שני הדברים נכונים. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו נקרא מבפנים, וננסה לראות איך כל מה שאמרנו נכנס במילים שהוא אומר פה, ושימו לב, אולי נקדים עוד הקדמה, כדי שנבין. אמרנו הרי שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי. בתניה הוא עובר שלב ראשון ושלישי, ורק אחר כך הוא מביא שלב שני. קודם כל הוא מדבר על שתי השלבים, את הקצה הראשון שתפסת בכללות, את הקצה השני שתפסת לגמרי, ובאמצע מה מתרחש, שלב שאתה מונח בזה ומנסה להבין מה קורה. נראה את הלשון. הנה, כל שכל, שכל הכינוי ל... לכוח השכלי שיש לבן אדם, שאיתו הוא חושב. כשמשכיל, הוא משיג בשכלו, איזה מושכל. כשהשכל משיג איזה נושא, איזה עניין. מה פרוש משיג? השגתי את זה. מה פרוש השגתי? בכללות הבנתי את זה. נעצור פה, זה שלב א' שדיברנו. מה מתרחש בשלב א'? השגתי את הדבר, הבנתי. מה מתרחש? הרי השכל תופס את המושכל. מה קרה פה? השכל שלי תפס את העניין בכללות ומקיפו בשכלו. נדלג רגע לשלב ג', כי הרי שלב א' לבד זה שום דבר. לא שום דבר, אבל זה עדיין בכללות. יש לך עוד עדיין מלא פרטים שאתה לא יודע. נדלג לשלב ג', אם זכית להגיע לשלב ג', מה קרה? והמושכל, אותו רעיון שלמדת, אם קודם זה היה אצלך רק בכללות, יש מצב שלישי, מצב הכי טוב, נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. בשלב שלישי אז הרעיון נתפס אצלך כל כך טוב, הוא נתפס ומוקף מתוכך כל כך טוב, השכל שלך כל כך מקיף עליו, כי הוא ממש מונח אצלך, כמו יש ביטוי שכתוב שאדם צריך ללמוד כמונח בקופסה. צריך כל כך לדעת, כמו שיש כתוב, ושיננת מלבניך, אומרים חכמים, תלמד כל כך טוב, שלא תגמגם, מישהו שואל לך משהו, שתדע, פשוט אתה שולף מתוך המאגר מידע שלך, ותדע מה קורה. זה השלב השלישי. אבל תדע לך שמשלב א' לג' יש באמצע שלב ביניים, מה קרה? וגם, תדע לך, אל תפספס את השלב ביניים, מה התרחש בשלב הביניים? השכל מלובש במושכל. הראש שלך, השכל שלך מלובש בעניין. מה פרוש מלובש? אתה מונח בזה. מתי זה קורה כשאתה מונח בזה? כשאתה מנסה להבין, מה?
זה השלב של היגיעה.
זה השלב של היגיעה, בדיוק. זה השלב הזה שאתה מונח בזה ומנסה להבין את כל השקלא וטריא ואת כל הדיונים וכל מיני פרטים. בשעה שמשיגו, זאת אומרת, בזמן שאני עכשיו, בזמן הלמידה, בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. זה, אם כך הבנו את השורה, אדמור זה כן פשוט מדבר כאן על שלושה שלבים. יש כאן בסוגריים הערה שכאן מרומז גם, כי הרי בהתחלה הוא אומר, טוב, נמשיך הלאה, לא לבלבל מה שאתה להגיד, נמשיך, אולי בסוף נחזור לזה, הלאה. דרך משל, עכשיו עד פה דיברנו תיאוריה, באופן תיאורטי, למדת משהו, בהתחלה הבנת את זה בכללות, אחר כך נכנסת לפרטי העניין, אחר כך תפסת את זה יותר לעומק. דרך משל, בוא ניתן דוגמה על מה מדובר. כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה. כאן לא מדובר שאתה לומד סתם משהו דמיוני. הוא לומד הלכה, הוא לומד תורת השם. במשנה או בגמרה, זה לא משנה באיזה מקום. אתה לומד איזה הלכה. להשורה על בוריה, למדת, הבנת והגעת לעומק העניין. זה מונח אצלך בתפיסה מלאה. הרי מה קורה? אם הבנת את זה, מה זה השלב הגימל? מה קורה? שכלו תופס ומקיף אותה. אז השכל שלך תפס את העניין, העניין מונח בראש שלך, והשכל שלך תפס את זה ומקיף את זה. אתה חיבקת את המלך. וגם שכלו מלובש בו באותה שעה. באותו זמן שאתה התייגעת בעניין, אז המלך הקיף אותך, השכל שלך היה מונח בזה. והנה, סוף העמוד של תת עמוד א' למטה, הלכה זו, כאשר אנחנו עומדים הלכה, אנחנו אומרים שיהודי מבין הלכה, אז בעצם השכל שלו, אמרנו, נוצר פה שתי מצבים. השכל שלו מקיף את ההלכה, כשהוא הבין אותה, והשכל שלו מוקף מההלכה, כשהוא מונח בה. יש כאן גם מצב של מקיף, וגם מצב של מוקף, דיברנו על זה בהרחבה בשביל הקודם. והנה הלכה זו, אותה הלכה מסוימת שעליה אנחנו מדברים, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. מה שיהודי לומד, הלימוד שלו, ההבנה שלו, זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא. ועל מה שהוא לומד, הפסיקה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז הרצון והחוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה נמצא בהלכה המסוימת הזו שיהודי לומד. שעלה ברצונו, מה עלה ברצונו של בורא עולם? כשיהודי לומד, פותח שולחן ערוך ולומד הלכה מסוימת, הוא לומד הרי באותו רגע את הרצון האלוקי, כפי שהוא התלבש בחוכמה המסוימת שהוא מבין אותה. עלה ברצונו של בורא עולם שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל, ושימון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. זה היה הרצון האלוקי. אתה לומד הלכה בחושן משפט על ויכוח בין שני אנשים, שתי שכנים, או שניים מוחזים בתלית וכל דבר דומה. אחד טוען כך, כך וכך, דיברנו כבר בשבוע שעבר על דיוקי הלשון. אחד טוען כך וכך דרך משל. והשני שמעון אומר להפך, אז הרצון האלוקי אומר שיהיה הפסק ביניהם כך וכך. זה הרצון האלוקי, שברגע שיש לנו כזה סיטואציה, הפסיקה שצריכה להיות, שכתובה בשולחן ערוך, כך וכך. אז יהודי לומד את ההלכה הזו, באותו רגע שהוא פשוט יושב בביתו, בבית המדרש, ולומד את ההלכה הזו, הוא כרגע התעצם והתחבר עם חוכמתו של בורא עולם, עם רצונו של בורא עולם. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, אפילו אם אנחנו נלמד כאילו בעיות וסיטואציות וכל מיני מצבים בהלכה, שאנחנו יודעים באופן ברור שהמצבים הללו לא היו בהיסטוריה ולא יהיו לעולם, לא היה ולא יהיה, ואתה יושב ולומד הלכה, ואתה יודע שהדבר הזה לא היה ולא יהיה, לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות התביעות אלו, כל מיני מצבים שבכלל לא שייך שאי פעם באיזשהו בית משפט דין תורה יבואו בכלל על תביעות כאלה, ואף על פי כן הם מופיעים בהלכה ודנים בזה, ויש סברה לפה וסברה לשם.
לכאורה
נראה, כן. ובדרך כלל, אולי לפני שנדבר, קודם כל, איפה יש לנו דוגמאות שכתוב עליהם את הביטוי שלא היה ולא יהיה לעולם. אז קודם כל, כשלומדים כל מיני מצבים, למשל במסכת יבמות, יש לך כאלה דוגמאות של מצבים שאתה יודע שהם בכלל לא מציאותיים. גם בחושן משפט יש לך כל מיני ויכוחים ודברים שאתה יודע שזה לא מציאותי. אחד הדברים שכתוב במפורש בגמרא, זה לא על דיון הלכתי, אלא על פסוקים שלמים בתורה שבכתב. בתורה שבכתב יש פסוקים שלמים שמדברים על עיר שנקראת עיר הנידחת. מה קורה עם עיר הנידחת? וצריך לשרוף את כל שללה ואת כל העיר וכו'. אז יש על זה בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שיש ברייתא, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. לא היה אף פעם עיר הנידחת, ולעולם גם לא יהיה עיר הנידחת. שואלת הגמרא, ולמה נכתבה? אז למה בתורה יש בכלל כזה דיון? ופסוקים שלמים, זה לא דיונים בסברה, דיון פסוקים שלמים, אומרת הגמרא, דרוש וקבל שכר. התורה כתבה את זה שאתה תלמד את חוכמת השם ותקבל שכר על ההתאחדות שלך עם בורא עולם. לא בגלל שאתה כרגע לומד משהו שיהיה לך שימושי במשהו מעשי. והגמרא מביאה מקור וסימוכים מי אומר את הדבר הזה. אומרת הגמרא שזה דעתו של רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר שכל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אם יש מזוזה אחת בכל העיר, אז אינה נעשית עיר הנידחת, ומילא עיר הנידחת לא היה ולא יהיה. זאת אומרת שיש לנו קטעים שלמים בתורה, ועל עיר הנידחת יש גמרא, אם יש פסוקים, יש גמרא שדנים בזה, וסברות לפה ואיך, דיונים שלמים על עיר הנידחת, ובמציאות לא היה ולא יהיה. זה ההבדל בין תורת השם, לבין, להבדיל, חוכמות אומות העולם. חוכמות סתם. כל החוכמות, כל הפטנטים, כל ההמצאות, כל הדיונים והסברות שדנים חכמי אומות העולם, זה רק בגלל שזה נוגע למעשה.
חוכמות העולם או תורות העולם?
חוכמה שיש כל מיני מדעים למיניהם, אם אתה רוצה לבדוק אם זה נכון או לא נכון, אתה עושה ניסיון. ואם הניסיון מוכיח שבאמת המדע או החוכמה או לא יודע מה מתאימים, מצוין, סימן שזה אמיתי. אם לא, אז מעמידים לו בספק בזמן שאלה, עד שלא יוכח אחרת, אנחנו לא בטוחים. אם יוכח אחרת, מוחקים את הכל. כי בחוכמות העולם, כל דיון הוא רק בגלל שזה יכול להיות שייך לעולם המעשה, ויושבים ודנים דבר שיכול להיות נוגע למישהו.
רלוונטי,
פרקטי. ואם אתה יודע שלא יהיה מזה שום דבר, לא רלוונטי לכלום, אדם לא ייכנס להירשם ללימודי אוניברסיטה על תחום שאומרים לו, תדע, התחום הזה שאתה הולך עכשיו ללמוד כבר רצה, לא שייך, לא נמצא, זה היה לפני 100 שנה, זה כבר לא יהיה יותר. אף אחד לא יירשם לכאלה לימודים. אדם הולך ללמוד מדע מסוים, כי הוא יודע שיש איזה סיכוי מסוים שהוא יוכל להשתמש בזה.
גם בארץ.
בכל תחום, בכל העולם זה ככה.
לא, אבל יש בעולם גם שלומדים לא לשם חור, אלא לשם הלימוד.
בתורה זה קיים. בכל המקומות אתה...
בתורות החוק קיים.
יש אולי משהו שעושים כמו שזה לעומת זה, אז יש דמיון כזה. אבל בסופו של דבר, כל דבר בחוכמות אחרות, כמו למשל, על דרך משל או דוגמה, יש פתגם שמופיע גם ביום יום, מה ההבדל בין חוקי התורה לחוקי העולם. יש שם הלשון שכתוב שחוקי העולם, חוקים, כל החוקים, חוקי תעבורה, חוקי ממונות, כל החוקים, הם חוקים שנוצרו מחיי העולם. החוקים נוצרו מהחיים. ואז כשאתה רואה שהשתנה, משנים את החוק לפה, משנים את החוק לשם, חוקי התורה יוצרים את החיים. הם לא נוצרו מהחיים, הם יוצרים את החיים. כל חוקי העולם, כל החוקים, הם באים כתוצאה מהחיים. זאת אומרת, הם בעצם מותנים בעניין טכני, מעשי, פרקטי. לעומת זאת, חוכמות התורה, הוא אומר במפורש, שאפילו אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, אבל זה חוכמת השם, מכל מקום. מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאתה לומד כרגע את החוכמה האלוקית, ואתה אומר כרגע זה הרצון האלוקי, אז מה אם זה לא נוגע לעולם הזה הגשמי המעשי? אם כל, תקחו דוגמה למשל, אדם חכם, שלמה המלך, אדם חכם, אפילו לא ברמה של שלמה המלך, יושב ומתעמק בתיאוריות ותיאוריות וכל מיני דברים, ועכשיו הוא פתאום יש לו בעיה שהוא צריך לסרוך את הנעליים שלו. ויש לו בעיה שהוא לא מוצא את הסרוך, והוא חייב כרגע לחפש איזשהו פטנט מה לעשות. הוא יושב וחושב, והוא מצא פתרון. המחשבה שהוא חשב על הסרוך נעליים, זה מחשבה שהיא נוגעת לפרקטיקה כרגע. עכשיו, משהו יישומי לרגע. עכשיו אני אבוא ויגיד, אוח, אני רוצה להבין את חוכמתו של אותו אדם, או אני, הוא אפילו יודע לסרוך מעליים. אז תראו איזה חכם הוא. זה הרי שטות לומר כך, למה? כי חוכמה שהוא כרגע חושב על דבר שהוא נוגע לו למעשה, ולכן הוא חושב על זה, זה חלק מאוד שולי בחוכמה שלו. דווקא איפה תראה עומק חוכמתו, דווקא באותן תיאוריות שהוא חושב על דברים שהם נמצאים שם בגרמי השמיים, או כל מיני דברים שהם בכלל לא שייכים לעולם החומרי והגשמי, פה אתה רואה את עומק חוכמתו. באותו שלב שהוא משייך את השכל שלו למשהו מעשי, זה החלק החיצוני. זאת אומרת, חוכמות התורה, דווקא בגלל שהחוכמה במהות שלה, היא לא חייבת להיות נוגעת למעשה. אז מה זה מראה? זה רצון אלוקי, אין סופי. מה, כל דבר בתורה אתה חייב למצוא איפה זה נמצא בעולם המעשי הגשמי? זה לא חייב להיות בעולם המעשי הגשמי, להפך, הוא למעלה מלהיות בעולם הגשמי. הוא מופשט מהעולם הגשמי. וזה מה שהוא אומר, שזה רצונו של הבורא. מה היה הרצון הבורא? שאם עיתון זה כך, וזה כך, יהיה הפסק כך. אז אם אתה לומד על פסיקה כזו, ואתה יודע שזה לא מעשי, זה לא משנה. אתה לומד כרגע את החוכמה, לימוד. כמו שאמרנו קודם בלשון הגמרא, דרוש וקבל שכר. אתה לומד כרגע את חוכמת השם, אז במילא כשאתה לומד את החוכמה הזו, זה התחברות שיש לך עם רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר במשפט הבא, הרי כשאדם יודע, הוא משיג בשכלו פסק זה, כשאדם מבין, ולומד את אותו פסק הלכה שהוא כרגע הגיע לאוזניו או הגיע לידו והוא מתעמק בזה, כהלכה ארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הוא לומד קטע במשנה או קטע בגמרא או קטע בפוסקים, זה לא משנה איזה תחום שלו יהיה בתורה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, כמו שדיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהוא הקודם במיוחד, העניין של המקיף בשכלו, וברגע שהוא הכניס את זה, אם הוא משיג ותופס, הרי הפרק ה' בתניא התחיל להסביר את המילה תפיסה, מה זה נקרא תופס? דיברנו שהוא תופס את הדבר, זאת אומרת הוא יפנים את הדבר, אם הוא השיג את זה והוא תפס את זה, אז הוא מקיף בשכלו, זאת אומרת מה הוא הכניס לתוך שכלו? רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שבכלל אומר הרי אליהו הנביא דלית מחשבה תפיסה בי. אליהו הנבריא הרי אומר שאין שום מחשבה שיכולה לתפוס את הבורא ולא ברצונו וחוכמתו, ואין שום מחשבה שיכולה לתפוס את הרצון של הבורא, ואין שום מחשבה שיכולה לתפוס את החוכמה של הבורא, אבל יש דרך אחת ויחידה שאפשר לתפוס אותה. כי אם, מהי הדרך היחידה? בהתלבשותם, בהלכות הארוכות לפנינו. מתי שאדם לומד את החוכמה האלוקית כשהתלבשה בהלכות שאדם נמצא לפנינו בשולחן ערוך, וגם שכלו, אז זה נקודה אחת, וגם שכלו מלובש בהם. דבר ראשון, ברגע שהוא הבין את הדבר, אז השכל של התורה נמצא בתוך המוח שלו, הוא תפס את זה, אז השכל שלו מקיף את הדבר הלכה, וגם שכלו מלובש בהם, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, שיש כאן את שתי המעלות, גם שכלו מקיף וגם שכלו מוקף. סוף פרק ד' היה לנו את זה בביטוי של מחבק את המלך והמלך מחבקו, את אותם שני נקודות. מסיים אדמו הזקן, והוא ברגע שיש מצב כזה שיהודי לומד, מבין, מפנים ומתחבר לחוכמת השם, ייחוד נפלא, היה כאן כזה אחדות, לא הלשון אחד, ייחוד זה כמו הידוע בחסידות מבואר, ההבדל בין יחיד לאחד. יחיד זה ביטוי הרבה יותר עמוק שמבטא את האחידות של השניים, שאין אפילו שניים, זה ממש אחד. אז אומרת הלשון, ייחוד נפלא, נהיה כאן פשוט ייחוד נפלא בין שכלו לבין חוכמת השם, שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו, נמצא כלל בגשמיות. אין לנו שום דוגמה בעולם הגשמי של התאחדות כזו כמו שזה קורה כשיהודי לומד תורה. מה מיוחד? יש כאן כמה אופנים איך להבין את זה. אחד האופנים מפשטות, אין לך בגשמיות דוגמה ששתי דברים הפוכים ורחוקים שהצלחת לחבר ביניהם. בדרך כלל בגשמיות כשאתה רוצה לחבר בין שניים, אז בין השניים שאתה רוצה לחבר יש ביניהם איזשהו יחס, כן, מחנה משותף, משהו, תן, כך שתיים שאין ביניהם שום קשר, קשה מאוד לחבר ביניהם. פה פה נוצר החיבור בין השניים שלכאורה זה הכי רחוק. חוכמה אלוקית, שהיא אין סוף, עם חוכמה אנושית, שהיא גבול ממש, ולעשות כזה ייחוד וחיבור, אין לך בגשמיות דוגמה כזו. הדוגמה היחידה של ההתאחדות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש, להיות כזו אחדות, ולהיות כזה אחד שהמוח שלו נהיה אחד ממש עם חוכמת התורה, מכל צד ופינה. מכל צד ופינה הוא מקיף והוא מוקף, לא נשאר פינה אחת במוח שהיא לא מאוחדת באופן מופלא עם חוכמת התורה.